כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי י"ב בכסלו תשע"ו, מסכת סוטה, דף כ"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מיד מיד נכנסים אנו בסייעתא דשמיא ובשמחה גדולה אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. גם היום בסייעתא דשמיא אנחנו ניגשים מיד לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, על לימוד דפינו היומי, וזאת משום שהסוגיות שאנו עוסקים בהם הם סוגיות של טומאה וטהרה, ואנחנו חוזרים ומשננים במסגרת לימוד הדף היומי חלקים נרחבים מהדף אשר למדנו אתמול. אם כן, מוריי ורבותיי, אנחנו ניגשים כעת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י"ב בכסלו תשע"ו. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף כ"ט ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף כ"ח עמוד א', 10 שורות מתחילת הדף, מן הנקודותיים והמילים שנאמר, ובאו, ובאו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שרבי עקיבא דרש שמיים בודקים את הבועל כשם שבודקים את האישה, ממה שנאמר, ובאו, ובאו. איבא אלה ונסתפקו בני הישיבה, כיצד דרש רבי עקיבא את הכתובים ללמוד מהם שמיים בודקים גם את הבועל. האם באו, ובאו כאמר, כלומר שמאחר שעבב שבתחילת המילה ובאו מיותרת וניתן לדרוש אותה בפני עצמה, על כן יש ללמוד מן המילה הזו שני דברים, אחד מגוף המילה שהמים בודקים אותה, ואחד מאיתור האות וב שהמים בודקים גם את הבועל. או ובאו, ובאו כאמר רבי עקיבא, ודרשתו היא לא מאיתור הוו אלא מכפילות הכתובים. בפרשת סוטה נאמר שלוש פעמים המילה ובאו. פעם אחת נאמר, ובאו המים המעוררים האלה במעייך. פעם שנייה, ובאו בא המים המעוררים למרים. פעם שלישית, ובאו בא המים המעוררים למרים. משניים מהם למד רבי עקיבא שהמים בודקים הן את האישה שנסתרה והן את האיש שנסתר אימה. אז ממה למד רבי עקיבא? כך הסתפקו בני הישיבה. מביאה הגמרא ראיה מהמשנה לפשוט את הספק הזה. תשמע, יש לדרוש וללמוד את הדברים ואת פשיטות הדברים מדרשה נוספת של רבי עקיבא שהובאה בהמשך המשנה. נאמר שם, כשם שאסורה האישה לבעל משנסתרה עד שתשתה, כך היא אסורה להינשא לבועל, לזה שנסתרה עמו ונחשד שבא עליה, אם קרה ומת בעלה או נתגרשה ממנו. אסור לה להתחתן עם הבועל, שנאמר נטמאה ונטמאה. משמע שרבי עקיבא דרש מן הכתוב, אשר תסתה אישה תחת אישה ונטמאה, שהכתוב הוסיף וב בתחילת לשון התומה כדי ללמד, שנאסרת הן על הבעל והן על הבועל. ומכאן, שאף דרשתו במילה ובאו זה מאיתור האות וב ולא מכפילות הכתובים. אבל הגמרא סותרת את הראיה הזו ושואלת, ועדיין תיבאי גם בדרשה הזו שדרש רבי עקיבא, לגבי נטמאה ונטמאה, עדיין יש להסתפק. האם נטמאה נטמאה, כאמר רבי עקיבא, שיש לדרוש, וכוונתו ללמוד ממה שכפל הכתוב וכתב לשון תומה פעמיים, שנאמר וקינה את אשתו והיא נטמאה, ושוב נאמר והייתה אם נטמאה ותמעול מעל באישה, או נטמאה ונטמאה כאמר רבי עקיבא שיש לדרוש, וכוונתו לדרוש מן הכתוב אשר תסתה אישה תחת אישה ונטמאה, שאכן יש ללמוד מלשון תומה ומאיתור האות וב שנכתב ב ונטמאה, ולפיכך אין הוכחה לפשוט את דרשת רבי עקיבא מי ובאו. וההסבר של ספק הגמרא, בתחילה נסתפקה הגמרא בלימוד הכתוב ובאו, האם הלימוד הוא מכפילות הכתובים או מאיתור האות וב, על פי הכלל שגורעים ומוסיפים ודורשים, שגורעים את האות וב שבתחילת המילה ובאו ומוסיפים אותה להמשך הכתוב בא, וכאילו נכתב באו בו ובא המים. לכך מוכיחה הגמרא מדרשת הכתוב ונתמאה שנכתבה במשנה אחרי כן, שבה אין לפרש שדורשים את הכתוב על פי הכלל הזה, שהרי אין המשך בכתוב שיש מקום לצרף אליו את האות וו לדורשו על הבועל. אבל בהמשך מסתפקת הגמרא, אם דרשת הכתוב עם איתור האות וו ואף בלא להעביר אותה למילה אחרת, או מכפילות הכתובים. והספק הזה שייך בין בדרשת הכתוב ובאו, ובין בדרשת הכתוב ונתמאה. הביאה הגמרא ראיה אחרת מהמשנה לפשוט את הספק תשמה, בו הושמה ראיה ופשיטות לספק מדקתני סייפה, מזה שנאמר בסייפה של המשנה. רבי אומר, אין לדרוש את הכתוב כדברי רבי עקיבא, אלא מדרשה אחרת יש ללמוד שהיא אסורה לבועל. שכן, שני פעמים האמורים בפרשה, וקינה את אשתו, והיא נטמאה, ועוד נאמר, אשר תסתה אישה תחת אישה, ונטמאה, באו ללמד, אחד שהיא אסורה לבעל, ואחד שהיא אסורה לבועל. נמצא שרבי דורש את כפילות הכתובים, ואם כן מכלל, מתוך דברי רבי אלו, יש ללמוד רבי עקיבא, שלא דרש כמו רבי, ווי כדריש, מאיתור האות וו, הוא דרש את דרשתו. מזה שנקט הכתוב במילה ובאו את האות וו המיותרת, ובמילה ונטמאה את האות וו המיותרת, מכאן הוא דורש את הדרשות שלו ולא מכפילות הכתובים. אחרי שהוכיחה הגמרא שרבי עקיבא דורש את המילה ובאו לשתי דרשות, מבארת הגמרא כיצד דורש הוא את כל הכתובים. איל כך אומרת הגמרא, כיוון שנאמרה המילה ובאו שלוש פעמים בפרשת סוטה, לרבי עקיבא שדורש את איתור האות וו לדרשה בפני עצמה, שיטה קראי כתיבי, שישה לימודים שונים מהמקראות יש לעניין בדיקת המים. שלושת הפעמים שנאמר ובאו בשתיית המים, ושלושת הוווים שנקטה התורה בכולם בתחילת המילה. ומפרט את הגמרא מה לומדים. א', חד, פעם אחת שנאמר ובאו בשתיית המים, וישקע את האישה את מי המרים המעוררים ובאו והמים, בא ללמד לצוואה דידה, שהקדוש ברוך הוא מצווה על המים שיפעלו באישה פעולתם הראויה. ב' וחד איתור, אביו בתחילת המילה בא ללמד לצוואה דידי, שהקדוש ברוך הוא מצווה על המים שיעשו את פעולתם, גם בגוף הבועל. ג' חד פעם שנייה שמוזכר ובאו בשתיית המים, בפסוק וישקע את המים והייתה אם נטמאה ותימול מעל באישה ובאו והמים, בא ללמד לעשייה דידה, שהכתוב מבטיח לבני ישראל שאכן המים יעשו את פעולתן לבודקה ולנוגפה אם נטמאה. דלת וחד איתור אביו בתחילת המילה בא ללמד לעשייה דידי, שהכתוב מבטיח שהמים יעשו את פעולתן לבדוק את הבועל ולא יצא נקי אם אכן בא עליה. הלימוד החמישי, חד, פעם שלישית שנאמר ובאו בשתיית המים, בפסוק ובאו המים המעוררים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך, בא ללמד לידיעה דידה. הכתוב מודיע לנו שאף שהכהן יקדים לקלל את הירך מכל מקום בפועל, כשישקוע את המים תהיה הבדיקה והקלקול כדרך כניסתן, ובטנה תצווה בתחילה ולאחר מכן טיפול ירחה. והטעם שמודיע זאת הכתוב, כדי שלא להוציא לעז על המים המרים שיאמרו שלא עשו המים, כסדר העלה, כסדר הכללה שאמר הכהן, והרי זה מוכיח שאין הפורנות הזו באה על ידן. וחד, הלימוד השישי והאחרון, איתור אביו בתחילת התיבה בא ללמד, לידיעה דידי, הכתוב מודיע שאף הבועל שנבדק עמה, בתנו תצווה תחילה, ולאחר מכן טיפול יריחו, ולא כפי לשון השבוע שהשביע הכהן את האישה. והכתוב מודיע זאת כדי שלא יבואו להוציא לעז על המים. ומה שנקטה הגמרא בכל הלימודים קודם את האישה ואחר כך את הבועל, כיוון שעיקר המעשה נעשה באישה. אומרת הגמרא ורבי שדרש את כפילות הכתובים ונטמאה, ומוכח שאינו דורש את תוספת האות וו לדרשה בפני עצמה, הרי לשיטתו, רק תלת הקראי כתיבי. יש רק שלושה פסוקים, ולפיכך יש ללמוד מהם את שלוש הלימודים הבאים. אחד לצוואה, שהקדוש ברוך הוא מצווה על המים שיעשו פעולתן בגוף האישה, ואחד לעשייה, הכתוב מבטיח לבני ישראל, שאכן המים יעשו את פעולתן לבודקה אם נטמאה, וחד לידיעה, כדי להודיע לנו שאם נטמאה ויבדקו המים, תצווה בתנה תחילה ולאחר מכן טיפול יריחה. שואלת הגמרא ורבי שלא דרש את איתור האות וו, אם כן, הדין הזה האמור במשנה כשם שהמים בודקים אותה, את האישה, כך המים בודקים אותו, את הבועל מנעלי, מנעין לו שאף הוא נבדק. מתרץ את הגמרא נפקלי, רבי למד זאת, מן הדרשה ששנינו בברייתא. דתניא, אמר הכתוב, לצבות בטן ולנפיל ירך. מבארת הברייתא שכוונה לביטנו ויריחו של בועל. שואלת הברייתא, אתה אומר שכוונת הכתוב לביטנו ויריחו של בועל? או אינו, אולי לא כוונת הדברים כך, אלא כוונת הכתוב לביטנה ויריחה של נבעלת, ואילו הבועל אינו נבדק כלל על ידי המים. משיבה הברייתא, כשהוא אומר אחרי כן, וצוותה ביטנה ונפלה יריחה, הרי ביטנה ויריחה של נבעלת אמור, ולמדנו כבר שהיא נבדקת בביטנה ויריחה. ואם כן, מה אני מקיים, מה כוונת הפסוק לצבות בטן ולנפיל ירח, שהוא מיותר? על כורחה שבה הכתוב לומר שאף ביטנו ויריחו של בועל נבדקות על ידי המים. אחרי שלמדנו שהבועל נבדק כמותה, ממילא יש לדעת שכל הכתוב באישה אמור גם לגבי הבועל, ולא הוצרח הכתוב לומר ציווי ועשייה והודעה גם לגבי בדיקת הבעל. שואלת עכשיו הגמרא, ואידך רבי עקיבא שדרש מהאיתור של האות וו שבפסוק ובאו שהמים בודקים את הבועל, מה בא ללמד הפסוק לצבות בטן ולנפיל ירך? משיבה הגמרא, הוא הכתוב ההוא בא ללמד דמודע לכהן, שהכהן מודיע לה לפני שמשקה אותה, שאף שיקדים בכללה את הירך, מכל מקום בפועל כשישקו אותה את המים, תהיה הבדיקה והקלקול דבטן ברישה, שהבטן תצווה תחילה, והדר ואחרי כן הירך טיפול. והטעם שהכהן מודיע זאת, כדי שלא להוציא לעז על המים המרים, אם היא אכן נטמעה ובטנה תצווה תחילה, יאמרו שלא עשו המים כסדר העלה, כסדר הכללה שאמר הכהן, והרי זה מוכיח שאין הפורנות הזו באה על ידן, ומשום שנטמעה. אז כדי שלא להוציא לעז שכזה, מודיע לה הכהן כיצד בפועל יפעלו המים בגופה. ולעיל כבר למדנו במשנה בדף ח' עמוד ב', היות ובירך התחילה בעבירה תחילה, בתשמיש הירך נהנה תחילה בקירוב הבשר, לכן בכללה הוא מקלל את הירך תחילה. שואלת עכשיו הגמרא, ואידך ורבי שדרש מפסוק זה שאף הבועל נבדק עמה, מניין לו ללמוד כן? הרי הפסוק בא ללמד שיש להודיע שבטנה תצווה תחילה ואחר כך תיפול יריחה. משיבה הגמרא שלדעתו יש ללמוד מהפסוק את שני הדברים. משום שאם כן, אם הפסוק בא ללמד רק שיש להודיע את סדר הבדיקה, לכתוב קרא שיכתוב הפסוק בטנה ויריחה. שהרי הפסוק נאמר רק עליה. מהי בטן וירך? למה נקט הכתוב בטן וירך בלשון סתומה? בהכרח שמאמינה מכאן ראיה שזה נאמר אף לבועל, שאף ביטנו צווה ויריחו נופלת. שואלת הגמרא, אם כן יש לדייק את לשון הכתוב שנאמר על הבועל, ואם השם הנאמר כולה לאח יודעתה, שלא נאמר הכתוב אלא ללמד על הבועל שנבדק על ידי המים, ומניין לרבי שיש להודיע את סדר בדיקת המים. משיבה הגמרא, אם כן שלא בא הכתוב אלא ללמד על הבועל, לכתוב ביטנו ויריחו בפירוש. מהי בטן וירך? מדוע נקט הכתוב בטן וירך בלשון סתומה? בהכרח שמע מן התרתי שבה כתוב ללמד הן על האישה שיש לו הודיעה את סדר בדיקת המים, והן ללמד על הבועל שנבדק כמותה, ולכך נקט לשון סתומה שתתפרש על שניהם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אמר רבי יהושע, כך היה דורש זכריה בן הקצב. רבי אומר, שני פעמים מאמורים בפרשה, נטמעה ונטמעה, אחד לבעל ואחד לבועל. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שלוש פעמים לשון תומה אמורים בפרשה של סוטה שנסתרה. והיה אם נטמעה, וכינה את אשתו והיא נטמעה, ואשר תסתה אישה תחת אישה ונטמעה, למה נאמרו? מבארת הברייתא שהתורה בא ללמד שהיא אסורה בשלושה דברים. לשון תומה אחד בא ללמד שהיא אסורה לבעל שאינו רשאי לבוא עליה עד שתשתה את המים, ותיבדק על ידם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, מה תלמוד לומר? וכי צריך פסוק לומר שבספק איסור אסורה לבעלה? תרצים התוספות שהפסוק בא לחדש שאף שאין כאן מלכות, כיוון שזה רק לאו הבא מכלל עשה ודינו כעשה, מכל מקום קודם שתשתה, אף שהיא רק בספק, ויתכן שהיא תאורה, הרי אסורה כוודאי. ואם יבוא עליה, יענש בבית דין של מעלה כמו העובר על חייבי עשה, ולא כעובר על שאר ספיקות שמינם חמורים כחייבי עשה. ממשיכה הגמרא ומסבירה, ולשון תומה אחד בא ללמד שאם נתגרשה מבעלה או שמת, ולא ישקע אותה, היא אסורה להינשא לבועל. היינו לזה שנסתרה עמו ונחשד שבא עליה. ולשון תומה אחד בא ללמד שהיא אסורה לאכול תרומה, וכל הדברים הללו הם דברי רבי עקיבא. היא אסורה לאכול בתרומה אפילו אם היא בת כהן ובעלה כהן, היא נפסלה לאכול מתרומה. אמר רבי ישמעאל, אין צריך פסוק כדי ללמד שסוטה אסורה להינשא לכהן, שרי יש לו אוסרה מקל וחומר. ומהו הקל וחומר? ומה גרושה בת כהן שנישאה לישראל ונתגרשה ממנו בלא בנים, שמותרת לאכול בתרומה, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ג, לבת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כי נעוריה מלחם אביה תאכל, ובכל זאת, אף על פי כן היא אסורה לכהונה, היא אסורה להינשא לכהן, כי הרי נאמר ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, זו הסוטה שנסתרה שאסורה בתרומה, והחמירה לה התורה יותר מגרושה, האם אינו דין שתהיה אסורה לכהונה? לכן סובר רבי ישמעאל שאין צורך בפסוק כדי ללמד שסוטה אסורה להינשא לכהן. וממשיכה הברייתא לפרש לשונות הפסוקים שבפרשת סוטה. נאמר בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק י' כשהבעל מטרה באשתו שלא תסתר, ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמאה. מלשון הכתוב נראה שהפסוק מדבר באופן שהאישה טמאה בוודאות, וכן באופן שוודאי לא נבעלה. וממילא טמאה הברייתא, מה תלמוד לומר? מה ביאור הכתוב והיא נטמאה, ומה ביאור הכתוב והיא לא נטמאה? אם תאמר שכוונת הכתוב באומרו נטמאה, שאכן ידוע בוודאות שנבעלה באיסור, אם כן למה שותה את המים? הרי אין המים באים אלא לברר אם היא תאורה, וזו ודאי נבעלה ונאסרה. וכן אם תאמר שכוונת הכתוב באומרו לא נטמאה, שברור לנו שלא נטמאה, שוב קשה, למה בעלה משקה את המים, את האישה? הרי הוא יודע שהיא תאורה ואינו צריך לברר כלום. אלא בהכרח שהפסוק אינו מדבר באופנים שידוע שנטמאה או שידוע שלא נטמאה, אלא באופן שהאישה נסתרה, נכנסה לבית הסתר עם פלוני ואנו מסופקים שמה היא נטמאה ושמה לא נטמאה. לא ידוע לנו האם נבעלה כשנסתרה. מגיד לך הכתוב שהספק אסורה. שספק זה שמה נבעלה לאחר הכינוי והסתירה, כוחו רב להוציאה מחזקת טהרה שהיא הייתה בה וצריכים להשקותה כדי לברר טהרתה. וכל עוד שלא השקע אותה, הרי היא אסורה. והברייתא מחדשת שיש ללמוד מסוטה לשאר תומות שספק תומה, דינו כתומה. מכאן, מדין זה שאסרה התורה סוטה שנסתרה לבעלה, אף שזה רק ספק אם נבעלה, אתה דן בקל וחומר לדין תומת שרץ. שמונה שרצים המנויים בתורה, בספר ויקרא פרק י' נחשבים הם לאב התומה, ומתמים במותם אדם, אוכלין וכלים הנוגעים בהם. אם נתעורר לנו ספק, האם נגע השרץ בתהרות, יש לי נוג כאילו ודאי נטמאו, כי כך יש לדון. ומה סוטה שהקל בה כתוב שלא עשה בה את הנבעלת בשוגג? כניבלת במזיד, שהנבעלת בשוגג אינה נאסרת לבעלה. כמו אישה שעשתה זאת במזיד, והכוונה כאן לאישה שנבעלה בוודאות אף ללא כינוי. וכן לא עשה הכתוב את הנבעלת באונס לאוסרה לבעלה כנבעלת ברצון, ואף על פי כן עשה בספק כוודאי שאם נסתרה נכנסה לבית הסתר עם אותו פלוני לאחר הכינוי, אסורה היא לבעלה כמי שנבעלה בוודאות. תומת שרץ שהחמיר בו הכתוב ועשה בו שוגג כמזיד, וכן נעשה בו אונס כרצון, כי אין חילוק בתומה אם נטמא מרצון או שלא ברצון, האם אינו דין שיעשה בו ספק כוודאי? באופן שאנחנו מסופקים אם נגע התומה בתארות, ננהוג בספק כדין ודאי להחזיקם בתומה. ושורפים תרומה וקודשים שנולד בהם ספק תומה, שדין התומה כתומה ודאית. מסייג את הברייתא דבריה שאין מתמים מספק בתומת שרצים, אלא באופנים שמצינו דוגמתם בסוטה. וממקום שבאת, אומרת הברייתא, ממקום שבאת ללמוד את הדין שיש לתמה מספק, יש לך לחזור וללמוד. מה סוטה אינה נטמאת אלא כשנולד הספק ברשות היחיד, שהרי אינה נאסרת אלא כשנסתרה, והמקום הראוי לסתירה הוא רשות היחיד. שאם הייתה עמו ברשות הרבים זה לא סתירה, אף ספק תומת שרץ אינו תמה אלא כשנולד הספק ברשות היחיד. אבל כשהספק נולד ברשות הרבים, אין כאן דין תומה. ולמדנו במסכת נזיר דף נ"ז עמוד א', שרשות היחיד היינו כשהיו בה רק שניים. כמו ספק סוטה שנסתרו הבועל והנבעלת, אבל כשהיו שם שלושה אנשים, איני נחשבת רשות היחיד. יש מחלוקת בין הרמב״ם והרעבד בהלכות נזירות פרק ט' הלכת את ז', אם צריכים השלושה להיות במעמד אחד, או אפילו כשנמצאים בחצר אחת נחשב רשות הרבים. לדעת הרמב״ם, זה לא נחשב לרשות היחיד אלא כשאין בה יותר משניים, וגם אם השלישי רואה את מעשה מבחוץ, אבל כשישנם שלושה אנשים בחצר אחת, הרי זו רשות הרבים, אף שאין הם עומדים יחד. אבל לדעת הרעבד, אין ספק שבין שלושה נחשב רשות הרבים, אלא כשעמדו השלושה במעמד אחד ונפל ספק ביניהם. והראש כותב בפירושו, שכל שרחוק מהם ארבע אמות, אינו מצטרף עמהם לעשות רבים. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן יש לך לחזור וללמוד. מה סוטה שבה יש את הספק תומה, הרי דבר שיש בו דעת להישאל אם נטמאה או לא נטמאה. דהיינו, מדובר פה בבן אדם שיכול לדבר, מדובר פה באישה שיכולה לדבר. גם ספק תומת שרץ נידון כוודאי דווקא אם נולד הספק על דבר שיש בו דעת להישאל ויכול לענות אם נטמא או לא. כגון, אדם שיש חשש שנטמא, אפשר לשאול אותו אם נגע בתומה, וכאשר אינו יודע, הרי זה ספק תומה שנידון כוודאי. אותו דבר כלים או אוכלין שהיו ביד אדם, ונולד בהם ספק אם נטמעו בעודם בידו ונחשבים שיש בהם דעת להישאל. שבשעה שנולד הספק, היו הכלים בידי מי שיש בו דעת לענות, אם נטמעו. ובמסכת נידה, בדף ה' עמוד ב', מדובר שהוא הדין אם התומה בידי אדם והכלים מונחים על גבי קרקע, ויש ספק אם נגעו בתומה, כיוון שהתומה בידי אדם נחשב הדבר שיש בו דעת להישאל והכלים טמאים. אבל אם נתעורר ספק שמא נגע שרץ באוכלין או כלים כאשר אינם ביד אדם, אין כאן דין תומה, שכיוון שכל הדין שהספק מטמא נלמד מגזרת הכתוב בסוטה, אין אתה יכול להחמיר בו יותר ממה שמצינו בסוטה. מסכם את הברייתא, ומכאן אמרו חכמים, אם נולד ספק תומה בדבר שיש בו דעת להישאל אם נטמא, דינו תלוי במקום שנולד בו הספק. שאם נולד הספק ברשות היחיד, ספיקו תמה, כי לומדים מסוטה לתמה בספק תומה. ולמרות שאין לסוטה חזקת טהרה כיוון שנסתרה, אז כיצד ניתן ללמוד ממנה לתמה דברים שהם בחזקת תאורים? התשובה היא שמכל מקום יש לה חזקה שאינה תמאה בוודאות, ולכן ממה שהעשה הכתוב תמאה בוודאות, יש ללמוד שיש להחמיר בספק תומה ברשות היחיד, לעשותו כוודאי, ותמה אף כשיש חזקת טהרה. ואילו אם נולד הספק ברשות הרבים, ספיקו טהור כמו סוטה שאינה נאסרת לבעלה כשנחשדה מן הבועל ברשות הרבים. ואם נולד ספק תומה בדבר שאין בו דעת להישאל אם נטמא, כגון שנמצא שרץ סמוך לטהרות ואין ידוע אם נגע בהם, והספק נולד כשהיו הטהרות מונחות על הקרקע, ובהן אין דעת לענות על השאלה אם נגע בהם השרץ ותימן או לא, אין חילוק איכן נמצא הספק, ובין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, ספיקות האור, כי אנחנו לומדים מסוטה, שדווקא משום שיש בדעת להישאל, אז יתמאה. אבל אם לא היה בדעת להישאל, לא הייתה נתמת. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, השעה תמה לה, שעת הדף היומי, לימוד התורה שהוא כנגד כולם, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה דף זך ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י' א' בכסלף תשע"ו, ונלמד דף כוח, דף כ"ח ממסכת סוטה. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחיי וראיי, הכל טוב ולהתראות. יש מחלוקת ראשונים אם יש לתאר בספק כתומה כשאין בו דעת להישאל גם במקום שאין בו חזקת טהרה. תוספות בדיבור המתחיל מכאן סוברים שיש לסוטה חזקת טהרה, ואם כן אין ללמוד ממנה לתאר ברשות הרבים אלא בתומות שיש בהם חזקת טהרה. אילו תוספות במסכת חולין דף ת' עמוד ב' בדיבור המתחיל אתם כותבים שיש לתאר בספק כתומה זה אף כשאין חזקת טהרה, שכשיש חזקת טהרה לא צריך לימוד מסוטה לתאר בספיקות. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל מכאן שההלכה הזו זה בעצם גזירת הכתוב כמו שרשי בייר, והיא באה ללמד שספק תומה ברשות הרבים למידים מסוטה שטהור, ומבארים התוספות שאף שיש ללכת אחר החזקה כמו בכל התורה, ובעצם היה לנו להעמיד את הטהור על חזקתו ולטהרו, ואין צריך ללמוד את הדין הזה מסוטה, מכל מקום לא ההלכה הזו, היינו סבורים לומר שסוטה טמאה בכל מקום שיש ספק שנטמאה, והתורה נקטה סתירה משום שהספק השכיח הוא על ידי סתירה שהיא ברשות היחיד. ולפי זה היינו מפרשים שגזרת הכתוב היא בתומת סוטה, שלא הולכים בספיקותיה אחר חזקת טהרה, ואין דינה כשאר הדינים שבתורה, שבהם הולכים אחר החזקה. כיוון שלמדנו מסוטה לתומת שרץ, יש לתמה בספק תומעה בכל מקום. ולפיכך נאמרה ההלכה שברשות הרבים יש להעמיד ספק תומעה על חזקתו, והוא לא מקבל תומעה מספק, ואין ללמוד מסוטה לתמה אלא ברשות היחיד. ונמצא שלא למדנו מההלכה לתאר ברשות הרבים, אלא במקום שיש חזקת טהרה. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי עקיבא ורבי ישמעאל בברייתא לעיל בדף כוח עמוד א', שמסמיכות הדברים ולשונם משמע שרבי ישמעאל נחלק עם רבי עקיבא, ואילו מתוכן דבריהם לא ברור במה נחלקו. אם כן שואלת עכשיו הגמרא ורבי ישמעאל, מה ישיב לרבי עקיבא? הרי לא נאמרו דבריהם על אותו אופן, שהרי אמר רבי עקיבא שכיוון שכפל הכתוב ושילש לשון תומה, למידים שסוטה שנסתרה אסורה לאכול בתרומה, ומהדר להיו ורבי ישמעאל מיישיב לו לרבי עקיבא שלא צריך פסוק ללמד שסוטה שנסתרה אסורה להינשא לכהונה עם מת בעלה. אם כן, מה תשובה היא לדברי רבי עקיבא שכלל לא שנה את האיסור הזה בין האיסורים שלמד מן הפסוקים? ותו ועוד קושייה יש להקשות לרבי עקיבא שלא דרש מהפסוקים איסור לכהונה. אם כן, לכהונה מנין לו שאכן נאסרת עם מת בעלה? אי אפשר לומר לרבי עקיבא אכן מותרת לכהונה, שרש קל וחומר שהיא אסורה בתרומה, ודאי שאסורה לכהונה. וכן אין לומר שלומד זאת מהקל וחומר, שגם רבי עקיבא לומד זאת מהקל וחומר, שאם כן הוא סובר כמו רבי ישמעאל. אז מה יקשה וישיב לו רבי ישמעאל? וכי תימה, אם תאמר שאיסור הסוטה לכהונה לא צריך הקראה, ויש ללמוד את האיסור הזה מסברה גם בלא לימוד מן התורה, שהרי הסבא הכתוב ספק זונה לדון בה כדין זונה ודאית שנאסרת על בעלה, ואם כן יודעים ממילא שאסורה היא אף לכהונה, שהרי הזונה אסורה לכהן, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק חפה לפסוק ז', אישה זונה וחללה לא ייקחו, דוחה הגמרא שאי אפשר לומר זאת, שהרי אם הסברה הזו נכונה לאוסרה לכהונה את הסוטה, אם כן לאסור אותה באכילת תרומה, נמי לא טיבה יקרא, גם כן לא יצטרכו לימוד מן הפסוק שהסוטה אסורה בה, שהרי הסבא כתוב ספק זונה כזונה, וממילא יודעים שהאסורה היא באכילת תרומה, שהרי אשת איש שזינתה נאסרת בתרומה מן הכתוב. ספר ויקרא פרק חב ב' פסוק י' ב', ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. והגמרא במסכת יבמות דף סמכת עמוד א' דורשת, שכיוון שנבעלה לפסול, הנפסלה מלאכול בתרומה, ואין לך פסול גדול מזה, כשאשת איש נבעלה לאחר. שכן לדעת רבי עקיבא שאין קידושין תופסים בחייבי להבין, כמו שלמדנו פה במסכת לאל בדף חי עמוד ב', על כורחה אין פשט הכתוב כי תהיה לשון הוויה וקידושין, אלא כי תיבעל. ועל כן לומד רבי עקיבא מהפסוק הזה שכל הפסולים פוסלים את האישה בבעילתה מלאכול בתרומה. אלא על כורחה שאין ללמוד איסור כהונה ותרומה מאיסור הסוטה לבעלה. ויש לומר שדווקא לגבי איסורה לבעלה החמירה התורה, כיוון שיש בזה מיטת בית דין, מה שאין כן לגבי איסור אכילת תרומה ולהינשא לכהונה, נעמיד אותה על חזקתה שמותרת היא. ואם כן נשאלת השאלה מניין לרבי עקיבא שהסוטה אסורה לכהונה. מתרצת הגמרא אלא לרבי עקיבא, ארבעה קראי כתיבי, ארבעה פסוקים נאמרו בפרשת סוטה שהם מיותרים בלשון תומה. ונציין אותם, וקינה את אשתו והיא נטמאה, זה אחד, והייתה אם נטמאה, שניים, אשר תסתה אישה תחת אישה ונטמאה, ורבי עקיבא גם דורש את הוו של המילה ונטמאה, הרי לנו ארבעה פסוקים לדרשה, והם באים ללמד על ארבעה דברים שנאסרת בהם הסוטה. אחד, לשון תומה אחד מלמד שהיא אסורה לבעל עד שתשתה ותברר תארתה. ואחד, לשון תומה אחד מלמד שהיא אסורה להינשא לבועל אם נתגרשה מבעלה או שמת ולא השקע אותה. ואחד, לשון תומה אחד מלמד שהיא אסורה להינשא לכהונה. ואחד, לשון תומה אחד מלמד שאסורה לאכול בתרומה. ואפילו אם היא בת כהן ובעלה כהן, נפסלה מלאכול בתרומה. אומרת הגמרא ורבי ישמעאל סובר, תלת הקראי כתיבי, אין ללמוד אלא שלושה לימודים משלושת הפסוקים שהוזכרו בהם לשון תומה, שכן רבי ישמעאל לא דורש את האיתור של האות וו. ואם כן, לשיטתו של רבי ישמעאל, אחד, לשון תומה אחד בא ללמד שאסורה לבעל, ואחד, לשון תומה שנייה בא ללמד שאסורה להינשא לבועל, ואחד, הלשון תומה השלישית בא ללמד שאסורה לאכול בתרומה, ואילו שאסורה להינשא לכהונה לא צריך פסוק, שכן עתיה, שכן זה נלמד לשיטת רבי ישמעאל בקל וחומר מאיסורה לאכול בתרומה. כמו שביארה הברייתא בהתחלה לאל בדף כוח עמוד א', נמצא שרבי עקיבא שדורש את איתור האות וו ונטמאה, דרש ארבע דרשות משלושת הכתובים שהביא, ועל זה ישיב לו רבי ישמעאל שאין לדרוש מן הכתוב אלא שלוש דרשות, ואיסור כהונה יש ללמוד מקל וחומר. שואלת הגמרא ולדעת רבי ישמעאל שסובר שישנם רק שלושה לימודים לדרוש מהם איסורים, ממאי דאיץ צריך קרא לתרומה, מניין שהפסוק בא ללמד שהסוטה אסורה בתרומה, ואילו איסורה לכהונה עתיה זה נלמד בקל וחומר, ונמצא שהיא אסורה בשניהם. דילמה, אולי שמה יש לומר, מאחר ואין מפורש בפסוק שהסוטה אסורה בתרומה, כי איץ צריך מה שהכתוב הוא צריך ללמד שהסוטה אסורה, זה דווקא לאיסור כהונה החמור, שכן מצינו שגרושה אסורה לכהונה ומותרת בתרומה, ואילו באכילת תרומה שריה, ובאכילת תרומה היא תהיה מותרת. מתרצת הגמרא אמר לך, יוכל להשיב לך רבי ישמעאל, ולומר, מסתבר שהפסוק השלישי בא לרבות איסור לתרומה. למה? שאודומיה הוא בדומה לשני הלימודים הראשונים, שלמידים מהמילה נטמאה, שבאים לרבות איסור דבעל ובועל. שהרי מה איסורה לבעל ובועל מחיים? האיסור שלה לבעל ולבועל זה מחיים של הבעל שהיא נאסרת בהם, שכן היא אסורה לבעל עד שתשתה, וכן לבועל היא אסורה אף בחיי הבעל. אם נתגרשה מבעלה היא לא יכולה להתחתן עם הבועל. אם כן מסתבר שגם הפסוק השלישי בא לאסור דבר שהיא נאסרת בו בחיי הבעל, והיינו תרומה, שכן אף באכילת תרומה נאסרת נמי מחיים של הבעל, שאם בעלה כהן ונסתרה, אסורה בתרומה עד שתשתה. וכן אם היא בת כהן ונתגרשה מבעלה ואין לה זרע, אינה חוזרת לאכול בתרומה ככל בת כהן שנאמר בה, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל. אלא, כיוון שנסתרה ולא שתתה את המים המרים, אסורה בתרומה. להפוקי, להוציא איסור כהונה, דלאחר מיטה, שהפסוק בא לאוסרה רק לאחר מיטה, שאין נידון האיסור לכהן אלא לאחר מיטת בעלה, שהרי אילו נתגרשה מבעלה היא אסורה לכהן משום שהיא גרושה, ולא צריכים ללמוד שאסורה משום חשש שזינתה. ואם כן, אינו דומה הדבר לאיסור של בעל ובועל, וכיוון שמסתבר שהפסוק בא לאסור סוטה בתרומה, נשאר לנו ללמוד בקל וחומר שנאסרת גם לכהונה. שואלת עכשיו הגמרא ורבי עקיבא שדרש את איתור האות וו לאוסרה לכהונה, מדוע הוא מצריך שני לימודים לכהונה ולתרומה? הרי כיוון שאין לדרוש את הכתוב אלא לאיסורים שבחיי הבעל, אז אילו היה לימוד אחד, היינו למדים ממנו איסור תרומה, וממנו היינו לומדים איסור כהונה בקל וחומר. מדרצת הגמרא דומיה דבעל ובועל ליטלי. רבי עקיבא סובר שמאחר וכל איסור נלמד מפסוק אחר, אין להשוות את הלימודים שיהיו דומים זה לזה. על כן, אילו היה רק לימוד אחד, היינו למדים ממנו איסור כהונה חמור יותר מאיסור תרומה, ולא היינו יודעים שאסורה לאכול בתרומה. ולכך צריכים שני פסוקים כדי לאוסרה גם בתרומה וגם לכהונה. והנה מי? גם אם נאמר שרבי עקיבא איטלי, הוא גם אומר שיש לדמות את הלימודים זה לזה, ואין ללמוד אל האיסורים שבחיי הבעל, ונמצא שאפילו לא היה נאמר האיתור של העוד וו, היינו למידים מלשון תומה לאוסרה בתרומה, כיוון שאיסור זה יכול להיות בחיי הבעל ויש ללמוד בקל וחומר לאוסרה גם לכהונה. בכל זאת, אין להקשות מדוע איתרה התורה את העוד וו ללמד שאסורה לכהונה. ואין להקשות מדוע לא למדנו את זה בקל וחומר כפי שלמד רבי ישמעאל. למה? שרי כללו בידינו. מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לקרא. דבר שאפשר ללומדו בקל וחומר, טורח וכותב הפסוק את הדבר במפורש. ולמרות שבתירוץ הזה סובר רבי עקיבא שיש לדמות את הלימודים זה לזה, והאיסור לבעל, לבועל ולתרומה נאמרו בחיי הבעל, והאיסור לכהונה נאמר רק לאחר מיטת הבעל, בכל זאת אומרים האחרונים שאין לדמות את הלימודים אלא מה שנלמד מעיקר הכתוב. אבל איתור של האות וו לא מחויבים להשוות ולדורשו לאיסור שבחיי הבעל בדווקא. עכשיו דנה הגמרא במה שנאמר בסוף הברייתא, שהדין שספק תומה כתומה, זה דווקא בדבר שיש בו דעת להישאל, ומביאה מקור נוסף לחילוק הזה. אומרת הגמרא, אמר רב גידל, אמר רב, אומר רב גידל בשמו של רב, חילוק זה שבין דבר שיש בו דעת להישאל ודבר שאין בו דעת להישאל, מה יקרא נפקא? מן המקרא דלהלן הוא נלמד. נאמר בפרשת קורבן שלמים שבשרו נאכל לבעלים בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' ת', והבשר אשר יגע בכל תמה לא יאכל באש יישרף. ויש לדקדק את לשון הפסוק אשר יגע בכל תמה, שדווקא עם הבשר ודאי תמה הוא דלא יאכל. אז נאמר הדין שאסור באכילה. אולם כאשר הבשר ספק תמה וספק טהור, כגון שיש ספק אם נגע בו תומה, הרי זה יאכל. ומסביר תוספות הראש, אין לומר שאם הוא ודאי תמה יש בו איסור לה, ואם הוא רק ספק תמה יש בו רק איסור עשה, משום שכל שאינו בכלל האיסור שאמר הכתוב, אין לאוסרו כלל. אז מכאן שספק תומה טהור. אם ככה אומרת הגמרא, אימה סייפה, אמור את הסייפה של הפסוק, שנאמר שם בנידון האדם האוכל את בשר השלמים, והבשר כל טהור יאכל בשר. ואילו תמה אסור לאכול מבשר השלמים, משמע שרק אדם שהוא ודאי טהור, הוא די יאכל בשר, הוא זה שמותר לו לאכול בשר, אבל אדם שהוא ספק תמה וספק טהור, לא יאכל מבשר השלמים, ונמצא שספק תומה, תמה, אם כן הכתובים סותרים זה את זה. אלא לאף שמה מינה אומר רב גידל בשמו של רב, מדיוק הכתובים יש לחלק בדרך הזו, כאן שיש בו דעת להישאל, בתומת האדם יש להחמיר ולתמה מספק, משום שיש בו דעת להישאל ויכול לענות על השאלה אם נטמע או לא, ולכך כשאינו יודע יש להחמיר עליו ולתמו מספק. כאן, בתומת בשר יש להקל ולתאר מספק, משהו שאין בו בבשר, דעת להישאל ואינו יכול לענות על השאלה אם נטמע או לא. והגמרא מבארת שצריכים גם את הלימוד של הברייתא, וגם את הלימוד של רב, כדי ללמדנו שהדין שספק תומה, תמה, זה דווקא בדבר שיש בו דעת להישאל. למה צריכים גם את הברייתא וגם את לימודו של רב? ואיץ צריך. צריכים את דרשתו של רב גידא למה רב, ללמד את החילוק הזה בין דבר שיש בו דעת להישאל לבין דבר שאין בו דעת להישאל. ואיץ צריך למגמר, וצריכים גם ללמוד את החילוק הזה מסוטה כנאמר בברייתא. מדוע? דהי מדרב, אילו היינו לומדים כך מדרשתו של רב גידא בשמו של רב, בלבד, בלי הברייתא, אף האמין היינו סבורים שבמקום שיש בו דעת להישאל, יש לתמה בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים. שהרי בכתוב בשלמים לא נאמר באיזה רשות נאמר החילוק הזה. האם רשות היחיד או רשות הרבים? ולכן נצטרך למגמר, צריכים ללמוד את החילוק הזה גם מסוטה, כדי ללמד שאין לתמה במקום שיש בו דעת להישאל, אלא ברשות היחיד. ואם מסוטה, אם היינו לומדים את החילוק הזה מסוטה בלבד, כאמור בברייתא, אף האמין היינו סבורים, שאין נחשב דבר שיש בו דעת להישאל, אלא עד דעיק הדעת נוגע ומגיע. שיש דעת בנוגע בתומה, וכן יש דעת במתמה שנגעו בו. כגון שיש ספק אם אדם תמה נגע באדם טהור וטמאו, שהרי זה כסוטה שיש דעת באישה שנטמאה, וכן לבועל שמתמה אותה יש דעת לומר כן, אם אכן נבעלה ונטמאה. אבל אם אין דעת אלא בנוגע, כגון בספק אם אדם נגע בשרץ, שבשרץ המתמה אין דעת להישאל, לא היינו יודעים לתמה, לא היינו אומרים שספק תומה תמה. צריכה, לכך צריכים ללמוד גם את דרשת רב, שממנה יש ללמוד שאף כשיש ספק באיש הנטמא בלבד, יש לתמו מספק. כי רב גידא למד מהפסוק כל טהור שבספק טהור לא יוכל, כיוון שיש דעת בזה שנטמא, ומשמע שבמתמה לא צריך דעת. וכעת אנו מצויים בדף כ"ט עמוד א' 8 שורות לפני סוף העמוד. שנינו במשנה בו ביום דרש רבי עקיבא, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. דורש רבי עקיבא את המילה ככתבה, וכאילו היא מנוקדת יטמא. שמשמע, שמה שבתוכו יכול לטמא אחרים. ומכאן, שהאוכל שנעשה שני לטומא מחמת הכלי, מטמא את הנוגע בו לעשות שלישי לטומא גם בחולין. וכדי להיכנס לסוגיה, נאמר את ההקדמה הבאה. השרץ נקרא אב הטומא והוא מטמא אדם בכלים, וכן אוכלים ומשקים. כלי שנטמא משרץ נקרא ראשון לטומאה, כי הוא ראשון לתולדות הטומאה ואינו מטמא אדם וכלים, אלא אוכלים ומשקים בלבד. לכן, אם היו אוכלים ומשקים בתוך הכלי שנעשה ראשון לטומאה, הם נטמאים מחמת הכלי ונעשים שני לטומאה. ואילו אם בתוך הכלי הזה שנטמא מהשרץ היו כלים, הם אינם נטמאים. כלל נוסף, אוכלים ומשקים, שנעשו שני לטומאה, אינם מטמאים אוכלים ומשקים בנגיעתם, לדעת רבן יוחנן בן זכאי, כי אין שני לטומאה עושה שלישי לטומאה כאשר מדובר בחולין. אבל אם הם נגעו בתרומה, נפסלה התרומה מאכילה ונחשבת שלישי לטומאה. אם התרומה הטמאה תיגע בבשר קודשים משיערי הקורבנות, הרי היא פוסלת אותו והוא רביעי לטומאה. אבל לדעת רבי עקיבא, אוכלים ומשקים שנעשו שני לטומאה, כן מטמאים משקים ואוכלים אחרים. ואוכל מטמא דווקא משקה, ומשקה מטמא דווקא אוכל. כך היא שיטת רבי עקיבא המבוארת במסכת פסחים דף חי עמוד א'. אם כן יוצא לשיטת רבי עקיבא, שעושים גם שלישי לטומאה בחולין. הכלל השלישי, כלי חרס נשתנה דינו לעניין טומאה וטהרה משאר כלים. הוא אינו נטמא בנגיעת שרץ בדפנותיו, אלא אם כן נכנס השרץ לתוך חללו הפנימי, שבזה הוא נטמא גם אם השרץ לא ייגע בדפנותיו הפנימיות. כל שבא לתוך אווירו של כלי החרס, נטמא הכלי חרס. אם כן, אחרי ההקדמה הזו אנחנו לומדים עכשיו בגמרא בדף כ"ט עמוד א', 8 שורות לפני סוף העמוד. שנינו במשנה בו ביום דרש רבי עקיבא וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. דורש רבי עקיבא את המילה ככתבה, כאילו היא מנוקדת יהיה תמה, שמשמע שמה שבתוכו יכול לתמה אחרים, ומכאן שהאוכל שנעשה שני לתומה מחמת הכלי, מתמה את הנוגע בו לעשות שלישי לתומה, גם בחולין. על כך אמר רבי יהושע, כששמע את דבריו של רבי עקיבא, שרבן יוחנן בן זכאי היה אומר שאף לגבי תרומה, לא נאמר בתורה ששני לתומה מתמה אותה. ולכן חשש רבן יוחנן בן זכאי שעתידים דורות הבאים לתאר את השלישי לתומה בתרומה. והנה רבי עקיבא מצא לימוד שגם חולין שהם קלים יותר מתרומה נעשים שלישי לתומה. שואלת עכשיו הגמרא על דברי רבן יוחנן בן זכאי שעתידים דורות הבאים לתאר את השלישי בתרומה, מפני שאין לזה לימוד מהתורה. אם כן, מדוע אכן התרומה נעשית שלישי לתומה, ומאחר דאין לו לימוד מן התורה לתמה כיכר של תרומה שנגע בשני לתומה, למה לדעתו של רבן יוחנן בן זכאי הכיכר תמה? הרי טוען רבן יוחנן בן זכאי שאין לו לימוד מן התורה. מתרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, אמנם מן התורה אין לו לכיכר של התרומה לימוד מפורש לתמו, אבל מדין קל וחומר, יש לו לימוד לתמה אותו כשנגע בו שני לתומה. וכך יש ללמוד. ומה טבול יום שמותר בחולין? מה הכוונה טבול יום? בין אדם תמה ובין כלים תמאים, משעה שטבלו ועד שעת הערב שמש, שזה צאת הכוכבים, כמו שמבואר במסכת ברכות דף ב' עמוד ב', הם קרואים טבול יום. אם כן, ומה טבול יום שמותר בחולין? ולמדנו את זה מהפסוק בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק ו'. ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים, שמשעה שרחץ את בשרו במים נעשה טהור למעשר ולחולין, אף על פי כן הוא פוסל בתרומה מהתורה, כאשר נגע בה, נמצא שהוא נחשב טמא לגבי תרומה. כיכר שנגע בראשון לתומה ונעשה שני לתומה, שפסול בחולין ונחשב טמא גם בחולין, כי הרי נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ג, לגבי כלי חרס שנפל לתוכו שרץ, נאמר כל אשר בתוכו יטמא, משמע שכל אוכל טמא, בין חולין, בין תרומה, בין קודשים, האם אינו דין שיעשה בנגיעתו שלישי בתרומה? אם כן, זה הקל וחומר שממנו יש לימוד לטמא את כיכר התרומה כשנגע בו שני לתומה. אבל דוחה הגמרא את הקל וחומר הזה ואומרת, איקה למפרח, ניתן לפרוח את הקל וחומר ולומר כך, מה לטבול יום שתומתו חמורה, שכן אב התומה, כגון תממת או זב או מצורע, שדינם אב התומה ולכך הוא פוסל את התרומה במגעו, מה שאין כן כיכר שהוא שני לתומה, שבאה תומתו מראשון לתומה בלבד, ייתכן שאינו פוסל את התרומה, כי זה לא תומה חמורה מספיק. מיישבת הגמרא, אם ככה, אם אתה רוצה לפרוח כך את הקל וחומר, תיתי, יש ללמוד את הקל וחומר, מטבול יום דשרץ. מאדם או כלי שטבלו להתאר מתומת מגע של שרץ, שהם לא היו אב התומה, כי אם ראשון לתומה, שכן השרץ עצמו הוא אב התומה, והנוגע בו נעשה ראשון לתומה, ואף הם פוסלים את התרומה במגעם עד הלילה. אם כן, מהם ניתן ללמוד קל וחומר לכיכר שהוא שני לתומה, שפסול בחולין, שיפסול את התרומה במגעו. שואלת הגמרא, גם על כך יש לפרוח ולומר, מה לטבול יום דשרץ? יש בו חומרה יתירה שאין בכיכר שהוא שני לתומה, שכן יש במינו אב התומה, שהרי אדם או כלי יכולים להתאמה ולעשות אב התומה במגע המת, ולכן הוא מתאמה אדם וכלים. לעומת זאת, כיכר אינו יכול לעשות אב התומה, הוא יכול להיות רק ראשון ושני לתומה, שכן אב התומה לומדים מהפסוק בסוף פרשת פרה אדומה, וכל אשר ייגע בו התמה, יתמה, והנפש הנוגעת יתמה עד הערב. הכוונה שנפש הנוגעת בתמה זה שנתמה באמת, תתמה עד הערב. הרי שתממת נעשה אב התומה לתמה אדם וכלים. ולפני כן נאמר, ויזה את האור על התמה, וחיתאו ביום השביעי וחיבס בגדה ורחץ במים. דרשו חכמים שרק מי שיש לו טהרה במקווה, שרחיצת מים נעשה אב התומה במגע המת. והם אדם, כלי עץ ומתכת, יצלו, אוכלים ומשקים, וכלי חרס שאין להם טהרה במקווה, שהם אינם נעשים אב התומה. דוחה הגמרא את הפרחה הזו על הקל וחומר ואומרת, כלי חרס שנפל שרץ לתוכו ונטמא, יוכיח שאף מי שאין במינו אב התומה פוסל את התרומה, שכן כלי חרס אינו יכול לעשות אב התומה, שכן בכלי חרס שנפל שרץ לתוכו ונטמא, נאמר ואותו תשבורו, וכיוון שאין לו טהרה במקווה, אז הוא לא נעשה אב התומה, כפי שביארנו. ובכל זאת, הכלי חרס הזה מטמא אוכלים ומשקים של חולין ותרומה שנכנסו לתוכו. אז כל שכן שהוא פוסל את התרומה, הרי שאין הטעם שיש במינו אב התומה, גורם לפסול את התרומה. אם כן, יש ללמוד שהוא הדין כיכר שני, שהוא פוסל תרומה, אף שאינו נעשה אב התומה. ולמרות שכלי חרס מטמא גם חולין, ואם כן אין הוכחה לטבול יום שאף על פי שטהור לחולין פוסל תרומה, ולפי זה לא מצינו דבר שאינו מטמא חולין ופוסל תרומה שאין במינו אב התומה, מכל מקום, מסביר רש"י, אין הגמרא צריכה להוכיח אלא שאין הפסול תרומה תלוי אם יש במינו אב התומה. אם כן, אחרי שהוכחנו זאת, אפשר שוב ללמוד קל וחומר מטבול יום. דוחה הגמרא את הראיה מכלי חרס ואומרת, מה לכלי חרס יש בו חומרה שאין בכיכר? שכן מטמא אוכלים ומשקים מאווירו? כאשר האוכלים והמשקים נכנסו לתוך אוויר הכלי חרס, גם בלי שנגעו בגופו, בדפנותיו הפנימיות, הם נטמאו, ואילו הכיכר אינו מטמא אלא במגע. ויתכן שמחמת חומרה זו, הכלי חרס פוסל תרומה. והוא לא יכול ללמד לגבי כיכר שני, שגם כן יפסול תרומה. משיבה על הפרחה הזו הגמרא, ואומרת, טבול יום יוכיח, שאין הפסול תרומה תלוי בחומרה שמטמא באווירו, שהרי כלי הראוי לטבילה פוסל תרומה, אף שאין בו את החומרה הזו, ואינו מטמא אלא בנגיעה, רק במגע בין התרומה לבין הכלי. ואומרת הגמרא וחוזר הדין, יש לחזור ולהקשות, מטבול יום שהוא חמור, כיוון שיש במינו אב התומה. אלא יש ללמוד את הדין משניהם, שהרי לא ראי זה כראי זה, אין חומרתו של הטבול יום כחומרתו של כלי חרס. ולכך אין לומר שחומרת כלי החרס שמטמא מאווירו בלי מגע, גורמת שמטמא תרומה, שכן החומרה הזו לא נמצאת בטבול יום. ולא ראי זה כראי זה, ואין חומרתו של כלי חרס כחומרתו של טבול יום. ולכך אין לומר שחומרת טבול יום שיש במינו אב התומה, גורמת שמטמא תרומה, שכן החומרה הזו אינה בכלי חרס, ונמצא שאין החומרה שיש בכל אחד מהם היא הגורמת שהוא מטמא תרומה, אלא הצד השווה שחמור בהן, שיש לתלות שמחמתו שניהם מטמימו, שמותרים בחולין ופוסלין בתרומה, שטבול יום וכלי חרס נקראו בתורה טמאים, לגבי אדם טבול יום נאמר ובא השמש ותאר, משמע שעד הערב השמש הוא טמא, ובכלי חרס נאמר תנור וחירה אם יוטט טמאים הם. אז הם נקראו בתורה טמאים, הטבול יום והכלי חרס, והם פוסלים את התרומה. אם כן, כל שכן כיכר שנעשה שני לתומה, שדינו חמור יותר, שהרי הוא פוסל בחולין, או כפי שהרשש גורס כאן שפסול בחולין, שהרי כיכר שני אינו פוסל חולין אחרים, אלא הוא עצמו טמא ואסור בחולין, ונחשב טמא לגביהם. שהרי אוכל הנמצא בכלי חרס שנפל בתוכו שרץ ונעשה שני לתומה, נאמר בו כל אשר בתוכו יתמה. אם כן ודאי, דה פוסל בתרומה, פוסל את התרומה והופך אותה להיות שלישי לתומה. אז עד כאן ביארה הגמרא מניין לו לרבן יוחנן בן זכאי, שכיכר שני לתומה פוסל תרומה במגעו, למרות שאין לזה מקרא מן התורה. כעת מבארת הגמרא את מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי, שעתידים דורות אחרים או עתיד דור אחר לתארו. ונשאלת השאלה, מדוע היה את החשש הזה? מדוע שיאמרו כך? ומדוע רבן יוחנן בן זכאי אינו סובר כמותם, כמו אותו דור אחר, שכאמור עתיד לתאר את התרומה שלא תתאמה מכיכר שני לתומה? מסבירה הגמרא, ודור אחר שעתיד לתאר את התרומה, פריך עתיד להפריך את הלימוד מטבול יום וכלי חרס ולהקשות. מה להצד השווה שבהן? שכן יש בהן צד חמור, שבכל אחד מהם יש חומרה שאינה בכיכר, שזה נעשה שני לתומה, כי טבול יום החומרה שבו, כי יש במינו אב התומה, וכלי חרס התומה שבו, שהוא מטמא מאווירו בלא מגע. לעומת זאת, לעומת שני הדברים הללו, כיכר שני, אין אף אחת משתי החומרות הללו, ואף אין בו שום חומרה על פני טבול יום וכלי חרס, ולכך, אף שאין החומרות שוות, דהיינו של הכלי חרס והטבול יום, אפשר שחומרת כל אחד גורמת שמטמא תרומה. לעומת זאת, כיכר שני לתומה, שאין בו כל חומרה, אינו פוסל תרומה, ולכן הדור האחר עתיד לתאר את התרומה שתיגע בכיכר שהוא שני לתומה. אבל רבן יוחנן בן זכאי, הסברה הזו של צד חמור שיש בשניהם לא פריך, לא סבר שיש להקשות ממנה. כי מאחר והחומרה שבשניהם אינה שווה, ולא ניתן לתלות את הפסול תרומה בחומרות שונות, אלא יש ללמוד מהצד השווה שבהם, וזה ילמד לגבי כיכר שני לתומה, שעל ידי מגע יעשה את התרומה שלישי לתומה. עכשיו, אחרי שהתבהר הקל וחומר ששני לתומה עושה שלישי לתומה בתרומה, דהיינו כאשר שני לתומה נוגע בתרומה, התרומה הופכת להיות שלישי לתומה, מביאה הגמרא ברייתא ללמוד מקל וחומר, שבקודשים זה חמור יותר, ושלישי לתומה, כשיבוא במגע עם קודשים, יהפוך אותו לרביעי לתומה. אומרת הגמרא בדף כ"ט עמוד ב' 10 שורות מתחילת העמוד, תניא, נאמר בברייתא, אמר רבי יוסי, מניין לרביעי בקודש שפסול, שאוכלין או משקין של קודשי הקורבנות שנגע בשלישי לטומאה נפסל ונעשה רביעי לטומאה? לומדים זאת מקל וחומר, ודינו, מה מחוסר כיפורים אדם הטמא בטומאה מצריכה קורבן לגמר? טהרתה, למשל זב שראה שלוש ראיות, או זבה או יולדת או מצורה מוחלט, וטבל והעריב שימשו, דהיינו הזב והזבה והמצורה לאחר שספרו שבעה ימים וטבלו במקווה והעריב שימשם, והיולדת לאחר שטבלה ונתהרה מטומאת לידה ועברו עליה ימי התואר, שהם עד יום ה-40 לזכר ו-80 ימים לנקבה, שהיא נחשבת כתבולת יום ארוך שלא העריף שימשה, והערב שמש של יום ה-40 לזכר או יום ה-80 לנקבה, היינו הערב שמש שלה. אם כן, אדם הטמא בטומאה מצריכה קורבן לגמר טהרתה, שטבל והעריף שימשו, אך עדיין לא הביא את קורבנותיו, הדין הוא שמותר בתרומה. והגמרא במסכת יבמות דף ע"ד עמוד ב' דורשת זאת מהפסוק, ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים. וזה מדבר בתרומה ובא ללמד שטמא שטבל והעריף שימשו מותר לאכול בתרומה, על אף שעדיין לא הביא את קורבנו. אז מותר אמנם בתרומה, אבל הוא פסול בקודש, אסור לו לאכול קודשים עד שיקריב את קורבנו. והגמרא ביבמות שם דורשת זאת מהפסוק, וכיפר עליה הכהן וטהרה, שנאמר לגבי יולדת המביאה קורבן, שעד שלא הביאה את קורבנה עדיין טמאה היא לגבי קודש. אם כן, שלישי לתומה שפסול בתרומה, כלומר תרומה שנגע בשני לתומה ונפסלה ונעשתה שלישי לתומה ואסורה באכילה, האם אינו דינו שיפסול קודשים במגעו ויעשה אותם רביעי בקודש? ורשי בדיבור המתחיל ממאי נראה מדבריו שזה קל וחומר גמור, ולכן רביעי בקודש פסול מן התורה. אבל מדברי הרמב״ם בהלכות אבות התומות פרק יוד הלכה תת משמע, שאין רביעי בקודש פסול אלא מדי רבנן. וממילא הקל וחומר הזה הוא לא קל וחומר גמור, אלא אסמכת לדברי חכמים שרביעי בקודש פסול. דהיינו, ששלישי לתומה שנגע בקודש, הופך אותו להיות רביעי לתומה, אבל הוא כבר לא פוסל אחרים במגעו, אלא הוא עצמו פסול. ולמרות שכלל נקוט בידינו דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, ומה הפירוש של המילים הללו? שדבר שנלמד מחברו בקל וחומר, אין להטיל בנלמד חומרה יתירה ממה שיש במלמד, ואם כן, מאחר ובתרומה מצינו רק שלישי לתומה ולא רביעי לתומה, אז אי אפשר ללמוד ממנה שבקודשים יהיה פסול גם רביעי לתומה. מכל מקום, מאחר וכבר למדנו ששלישי פסול לקודש מן התורה, מפסוק מפורש בתורה כפי שהגמרא תבאר בהמשך, אם כן, לא צריך את הקל וחומר כדי ללמד ששלישי בקודש פסול. ואם נאמר כאן דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, נמצא שלא לומדים מהקל וחומר דבר. ובמקום שהקל וחומר בטל לגמרי, אין לומר את הכלל של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. ולכך למידים רביעי לקודשים מקל וחומר. מבארת עכשיו הגמרא מה שאמרנו ששלישי פסול לקודשים מן התורה מנהלן. מאיכן למדנו זאת? דכתיב פרשת קורבן שלמים לגבי אכילת הבשר, ספר ויקרא פרק ז' פסוק י"ט, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. ורשי במסכת פסחים דף י"ט עמוד א' דיבור המתחיל אמר לי מסביר שלמרות שאין טומאה עושה כיוצא בה, דהיינו לא אוכל מטמא אוכל ולא משקה מטמא משקה, וכך סובר רבי יוסי שאין משקה מטמא אוכל, אם כן כיצד ייתכן שאוכל שלישי לטומאה יהיה פסול לקודש מן התורה? מכל מקום בקודשים מודה רבי יוסי שטומאה עושה כיוצא בה. ואילו תוספות שם במסכת פסחים מסבירים שנטמע הבשר בעיצים או לבונה שהוקדשו למזבח שנגעו בראשון לטומאה ונעשו שני, והם מטמאים את הבשר להיעשות שלישי לטומאה. מדייקת הגמרא עכשיו את משמעות הכתוב בכל טמא, בפסוק והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל. מי לא עסקין הנעים אין כוונת הפסוק אפילו דנגע הבשר בשני לטומאה, שאף הוא נקרא טמא כאמור בפרשת טומאת שרצים, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע, והאוכל שבתוך הכלי נהפך להיות שני לטומאה ונקרא טמא, שכן אשר רצועה וטומאה, הכלי נעשה ראשון לטומאה, והאוכל שבתוך הכלי נטמע מן הכלי ונעשה שני לטומאה. ואף על בשר זה שנגע בו ונעשה שלישי לטומאה, אמר רחמנה, לא יאכל. ומאחר שהפסוק נאמר בבשר שלמים שהוא קודשים, הרי מפורש בתורה ששלישי לטומאה פסול לקודש, ולכן למדים את הרביעי לטומאה, מקל וחומר כדאמרן, כמו שאמרנו לעיל. כעת דנים האמוראים בדברי רבי יוסי. אמר רבי יוחנן, טעם בריבי, טעמו של רבי יוסי שהוא חכם וגדול הדור, בריבי זה כינוי לגדול הדור בחוכמה, איני יודע מהו, איני יודע כיצד הוא סבר ללמוד בקל וחומר ממחוסר כיפורים, שרביעי בקודש פסול, שהרי תשובתו בצידו, שהרי פרחתו של הקל וחומר מצויה בצידו, שכן אוכל הבא, מחמת תבול יום יוכיח, אוכל של תרומה או קודשים שנגע בתבול יום, יוכיח שאין ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים, שהפסול בתרומה פוסל קודשים בנגיעה, שהרי אוכל זה שנגע בו תבול יום, פסול באם היה תרומה, ואוכל זה אינו עושה רביעי בקודש אם נגע בקודשים, והרי אין זה נכון ללמוד את הקל וחומר הזה, ומביאה הברייתא להוכחת הדין הזה. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת מעילה דף ח עמוד א', אבא שאול אומר תבול יום, תמה שטבל לתומתו ועדיין לא בא הלילה מן התורה, הוא נחשב כאילו הוא שני לתומה, שאינו מתמה חולין כלל, כיוון שחולין אינם נעשים שלישי לתומה, אבל הוא פוסל תרומה במגעו להפוך את התרומה לשלישי לתומה. והיא, התרומה הפסולה הזו, פוסלת קודש שנגע בה לעשות הקודש רביעי לתומה. אבל אם נגע בבשר קודשים, עשו חכמים מעלה שיהיה התבול יום תחילה, שיהיה ראשון לקודש, ויהיה תמה כדי לתמה שניים, כדי לתמה שתי דרגות אחריו, באופן שיתמו אף הם את האוכל אשר ייגע בהם, ולפסול עוד אחד אחריהם, שיהיה הוא תמה, אבל לא יתמה אחריו. כי כיוון שהתבול יום נחשב ראשון לתומה, נעשה הקודש שנגע בו שני לתומה, והשני לתומה הזה מתמה את הקודש שנגע בו, והקודש הזה נהפך להיות שלישי לתומה, ואף הוא פוסל קודש שנגע בו לעשות רביעי לתומה. רבי מאיר אומר, לא גזרו חכמים שיחשב תבול יום לקודש כראשון לתומה, ובאמת דינו לגבי קודש כדינו לגבי תרומה. דהיינו שהתבול יום נחשב כשני לתומה בלבד כדין התורה. ולכן כשהתבול יום גם כשהוא נוגע בקודשים, הוא מתמה הלאה אחד, דרגה אחת, שהנוגע בו נעשה שלישי לתומה, והוא מתמה קודש שנוגע בו ופוסל שיהיה הקודש הזה תמה, אבל אינו מתמה אחריו. אם כן הוא מתמה אחד ופוסל אחד, דרגה אחת אחריה, שהנוגע בשלישי בתומה, תמה הוא, אבל אינו פוסל את הנוגעים בו. וחכמים אומרים, אין התבול יום נחשב אפילו כשני לתומה שיעשה שלישי ורביעי לתומה. אלא דין תורה הוא, שפוסל תרומה וקודשים במגעו, אך אין בהם גדרי תומה לתמה אחרים. ולכן, כשם שפוסל אוכלי תרומה ומשקי תרומה, והם אינם מתמים תרומה וקודשים, כך פוסל אוכלי קודש ומשקי קודש, אך אינם מתמים קודשים שנגעו בהם. וסברה הגמרא, שרבי יוסי סובר כחכמים, שתרומה או קודשים שנגעו בתבול יום נפסלו, אבל הם אינם פוסלים קודשים אחרים שנגעו בהם. ולכן קשה על רבי יוסי, שאם אכן כל הפסול בתרומה פוסל קודשים במגע, כפי שהוא לומד ממחוסר כיפורים, היה לנו ללמוד קל וחומר, גם לאוכל שנפסל מנגיעת תבול יום, שיפסול את הקודשים במגעו. שהרי אוכל הנוגע בתבול יום נפסל בתרומה, אלא בהכרח שאין נכון ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים, שהפסול בתרומה פוסל קודשים בנגיעה. על הקושייה הזו של רבי יוחנן על רבי יוסי, מתקיף לרב פאפה, מקשה רב פאפה, ממאי, מיני לו לרבי יוחנן, דרבי יוסי כרבנן סבירה לה? מיני לו לרבי יוחנן שרבי יוסי, כמו חכמים סובר שתבול יום אינו מתמא תרומה וקודשים, אלא פוסלם בלבד, ושוב נסביר, מתמא הכוונה שאותו אחד שנתמא ממשיך לתמא עלה, ופוסל הכוונה שהוא עצמו נתמא אבל לא ממשיך לתמא אחרים. מי אמר שרבי יוסי כרבנן סביר עלי, שתבול יום אינו מתמא תרומה וקודשים אלא פוסלם בלבד? דילמה, כאבא שאול סביר עלי. אולי הוא סובר כשיטת אבא שאול, תאמר שהוא סובר שמן התורה הוא נחשב שני לתומה שמתמא תרומה להיות שלישית לתומה, והיא פוסלת קודשים לעשותם רביעי לתומה. וזאת כיוון שלומדים בקל וחומר ממחוסר כיפורים, שכל הפסול בתרומה, כל שכן שפוסל קודשים, כמו שדרש רבי יוסי לאל. אלא חכמים עשו מעלה בקודשים, שאם נגע בקודש נחשב התבול יום ראשון לתומה, ודינו לתמה שניים ולפסול אחד. ואם יסבור רבי יוסי כאבא שאול, לא קשה עליו כלום, שאכן לומדים קל וחומר ממחוסר כיפורים, שהנעשה שלישי לתומה יכול לעשות רביעי לתומה בקודשים. דוחה הגמרא את הקושייה הזו של רב פאפה ואומרת, איסל כדאי איתך. אם עולה על דעתך לומר שרבי יוסי כאבא שאול סביר עלי, שרבי יוסי סובר כאבא שאול שתבול יום נחשב מן התורה שני לתומה, ומה שאמר של הקודשים נחשב ראשון לתומה אינו אלא מעלה מדי רבנן, ותרומה שנגע בה נעשית שלישי לתומה ופוסלת קודשים לעשותם רביעי לתומה, בקל וחומר ממחוסר כיפורים, אם כך, לייטי עליו ללמוד לרביעי בקודש בקל וחומר מאוכל שבא מחמת טבול יום ולא מחמת מחוסר כיפורים. כי קל וחומר מטבול יום יש בו חידוש גדול יותר, שלמידים ממנו שהוא סובר כמו אבא שאול, אוכל הבא מחמת טבול יום, שהוא עושה רביעי בקודש, וגם ששלישי לתומה בתרומה, עושה רביעי בתומה בקודש. ואיך הוא ילמד את הקל וחומר? ומה אוכל של תרומה או של קודשים הבא מחמת נגיעת טבול יום? דטבול יום גופי, שטבול יום עצמו שפוסל את האוכל, מותר בחולין שאינו פוסלם כלל, ונחשב טהור לגביהם מכל מקום. אמרת שהאוכל הזה עושה רביעי לתומה בקודש, אם כן אוכל של תרומה, שנעשה שלישי לתומה, בא מחמת שני, שנטמע מחמת נגיעתו באוכל שהוא שני לתומה, דשני גופי, ששני לתומה עצמו אסור בחולין, שכן אף בחולין יש שם תומה על השני, האם אינו דין שעושה רביעי בקודש? כלומר, שאם אוכל הבא מחמת טבול יום, שהוא קל, ממשיך תומה אחריו לגבי קודשים, כל שכן ששלישי לתומה הבא מחמת שני לתומה החמור, ימשיך תומה אחריו לגבי קודשים. וכי תאימה אם תאמר שרבי יוסי אכן סובר כמו אבא שאול, והטעם שהוא לא למד אוכל שלישי לתומה בקל וחומר מטבול יום, זה בגלל משום דאי קלם יפרח, ניתן לפרוך את הקל וחומר ולומר, מה לטבול יום שתומתו חמורה, שכן היה אב התומה, כגון תממת עוזב ומצורה, ולכן אוכל שנגע בו עושה רביעי לתומה בקודש, אבל אוכל שלישי שבא תומתו מאוכל שני שלא היה ותומה, יש לומר שאינו עושה רביעי לתומה בקודש, אי אפשר לפרוך כך. מדוע? שהרי ההייטינה, רבי יוסי למד ששלישי לתומה עושה רביעי לתומה בקודש, ממחוסר כיפורים, שאף הוא היה אב התומה לפני שטבל ועריף שימשו, ולא פרחי, ולא הקשנו מה למחוסר כיפורים שכן היה אב התומה, אלא בהכרח שרבי יוסי סובר שאין זו פרחה כלל, כיוון שלאחר שטבל פסקה התומה הקודמת לגמרי, ואין לשייך לה שום דין שמצינו אחרי התבילה. נמצא שאילו היה רבי יוסי סובר כאבא שאול, היה עליו ללמוד ששלישי לתומה עושה רביעי לתומה בקודש בקל וחומר מאוכל הבא מחמת טבול יום. וכיוון שהוא לא למד זאת, יש להוכיח שהוא אינו סובר כאבא שאול, הוא סובר כמו חכמים. וממילא יש להקשות על דבריו, מדוע אוכל הבא מחמת טבול יום שפסול בתרומה אינו עושה רביעי לתומה בקודש? אלא בהכרח שאין ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים לפסול של רביעי בקודש. מוריי ורבותיי, חי וראי, עד כאן שיעורנו בדף היומי להיום. יום שלישי, י"ב בכסלף תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דף כ"ט ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, י"ג בכסלף תשע"ו, ונלמד את דף למד, הדף ה-30 ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה. בכל מילד המיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.